שלום לכם, חיים חדשים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו כאן מנסים ללמוד מהרב לייטמן איך לבנות את החיים שלנו כאן טוב יותר, איך ליצור בינינו חיים חדשים, איך ליצור כאן בארץ, בישראל, חברה, שבה כולנו נרגיש כמו במשפחה אחת. כשנרגיש כמו במשפחה אחת, יהיה לנו חם, יהיה לנו טוב, יהיה בינינו קשר, נקום עם אור גדול בעיניים, זה מה שאנחנו רוצים. ואת המטרת על הזאת אנחנו מנסים לפרוט בכל דיון לפרוטות, להתמקד בהיבט אחד של אחד מהכללים, איך מתנהגים במשפחה, איך מתנהגים בחברה, שבה כולנו מרגישים מקושרים כמו ברשת אחת גדולה, שכל אחד הוא תא בתוכה, וכולנו ביחד מהווים משפחה אחת גדולה. בכל דיון אנחנו מתמקדים באחד מהכללים של חוקי הרשת בעצם, חוקי החיים החדשים, ומנסים להרגיש אותו כדי שנוכל לבנות אותו כאן בפועל בישראל, ולזכות סוף סוף לטוב, לאושר חדש. ניצה, בואי תכניסי אותנו אל הדיון שלנו היום. מה נלמד היום?
היום אנחנו הולכים לדבר על שקר, על רמאות. ואולי נקריא ככה כמה דברים מהמקורות, ואז אני אשאל. לא להונות את הזולת בדברים, ולא לצערו בדברים. לא תונו איש את עמיתו, יהיה תמיד פיו וליבו שווים. ואני מקריאה איזשהו קטע מאוד יפה שאומר דבר כזה. לא יבקש מחברו שיוכל אצלו כשהוא יודע שלא יוכל. לא ייתן לו מתנה כשהוא יודע שלא יקבל. וכן כל שיוצא בזה שהוא אחד בפה ואחד בלב. ואין כוונתו שלמה שאסור, אלא יהה תמיד פיו וליבו שווים, וינהוג בשפת אמת, ורוח נכון, ולב טהור. זה נורא יפה. אבל כשאנחנו מסתכלים היום בחברה...
מאוד מסובך.
נורא יפה, אבל אנחנו מסתכלים על החברה שלנו, על עצמנו, כל אחד ואחד מאיתנו, יש איזשהו פער עצום בין מה שנראה נורא יפה ו... ולבין הצורה שאנחנו חיים, הנושא של שקר ורמאות בכל מיני, כמובן, מידות, הוא משהו שממש הפך לנורמה חברתית, הוא מאוד מקובל בחברה. חלק מהתופעות האלה אפילו לא נחשבות שקר, יש ככה שקרים לבנים, אנחנו מעגלים פינות, לא אומרים את כל האמת, מספרים רק חצי מהאמת. אלה תופעות שקיימות בחברה, אף אחד אפילו לא מתרגש מזה יותר מדי. אז שאלה ראשונה, למה אנחנו משקרים בכלל? מאיפה בא הצורך הזה?
קודם כל, אם אנחנו נתחיל לכתוב, להיות יפה ככה וככה וככה וככה, אז לא יספיק לך כל הנייר שבעולם, לכתוב על זה תנאים ומקרים ומנהגים וצורות התנהגות בקצור, אין לזה חוקים, כי בכל רגע ובכל סיטואציה חדשה, ובין כולם לכולם, יש לך אלפי אלפי מקרים מה לעשות. ולכן, אם אנחנו מעבירים את זה במילים, כמו שקראת עכשיו, אני כבר לא זוכר משם אף מילה. זהו, אני רק יודע שמישהו כתב את זה, שהוא היה אולי חכם טוב, גדול, פסיכולוג טוב, אבל... זה לא בשבילי. אני לא יכול ללכת עם הספר החוקים של התנהגות היפה, הטובה, וכל הזמן לבדוק איך אני צריך להתייחס לזולת, לפני שאני פותח פה, או אפילו מסתכל עליך, או אפילו שאני מתחיל לחשוב לכיוון שלך. אז אני צריך עכשיו למצוא את הסעיפים, ותת סעיפים, ועוד, זה לא עובד בצורה כזאת. לכן אנחנו צריכים לדאוג שהדברים האלה הם יהיו אצלנו בצורה טבעית. ואז אנחנו לא נצטרך לפרט אותם. לזה מותר וזה אסור, וככה זה, אל תיתן לו מתנה מפני שהוא מקבל או לא מקבל, אז אל תביא אותו למצבים כאלו, וגם כן אל תחשוב על... בקיצור, זה... אין לזה סוף. חכמי מוסר כתבו על זה המון דברים, ואנחנו לצערנו, או לא לצערנו, אבל רואים את התוצאה בכל זאת, שאף אחד לא יכול להתנהג לפי כל האוסף החוקים האלו. ולא מן הסתם, יש כלל ואהבת לרעך כמוך, שאנחנו צריכים רק לגרום לאדם מחשבות טובות לשני בכללות, ביחס היפה. אני לא מתייחס ככה לקרובים שלי ולילדים שלי, שאני חושב איך אני צריך כך או כך. אהבה, יחס היפה מחייב אותי. זה מה שצריך להיות כאן. אם אני לא אהיה מתוקן בפנים, אני אף פעם לא יעזור לי שאני אחשוב מקודם, אולי כאן כדאי לי לעשות ככה ולא, ואולי זה ככה להגיד ולא, ולהסתכל עליו, ואולי לא ככה וזה. זה פוליטיקה. זה לא יחס מלב ללב. ולכן זה לא מתקיים ולא יתקיים. אז לכן החינוך האינטגרלי, הוא מדבר על זה שאנחנו מרימים את האדם למעלה מהאגו שלו, שלא צריכים לעשות, לא צריך לעשות חשבון, כי חשבונות האלה הם בתוך הרצון שלנו, איך אני מרוויח ואיך הוא מרוויח ואיך אנחנו מתחילים. אם אנחנו רוצים להיות מקושרים, אז אנחנו עובדים על הקשר בינינו, בכוונות הקשר, ואז בכמה שאני מסוגל, בכמה שאני מבין זה נכון, אני מתנהג. והשני מבין שאני מתנהג בצורה יפה, זהו, אני רואה ילד בא לגדול, מוצץ מפיו, ורוצה לתת לך את זה. ראית את זה?
כן.
ראית. זאת אומרת, זה בשבילו מתוק בכל הלב, לקחת המוצץ הזה פעם ממנו? לא. כן? אבל זה בצורה טבעית, כך הוא, כי הוא נהנה מזה, הוא רוצה שהשני יהנה. כך בצורה כזאת אנחנו צריכים להתנהג. זהו הכל. ואז איזה חשבונות, לתת לו מתנה, אולי את מתנה הזאת הוא לא ייקח, אולי מתנה אחרת כן. זה כמו ספר של לשון הרע. אף אחד לא יכול, כמה שלומד, אף אחד לא יכול להשתמש בזה. זה, כי על כל פשעים תכסה האהבה. על זה אנחנו צריכים לדאוג, ולא לחשבון הנכון, שאני כמו בבית משפט יצא זכאי. לכן הגישה שלנו היא דווקא הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר מעשית, ולממש אותה, ליישם אותה, אפשר בקלות. אנחנו בונים יחסים טובים בינינו, לא עושים חשבונות, לא עם העבר ולא עם ההווה, כי בחשבונות האלו אף פעם לא יהיה צודק. אנחנו ניקח 1,000 שופטים, שום דבר זה לא יקרה, אנחנו יודעים מה יוצא מכל זה. כן? הם רק חולבים אותנו. שום דבר, אנחנו צריכים רק לדאוג איך לעלות כל אדם ואדם שהוא יהיה מעל האגו שלו. שלו, של עצמו. ואז בטוח שידע להתקשר לשני בצורה נכונה, לתת מתנה, לא לתת מתנה, הוא תמיד ידע נכון. זהו.
שאנחנו מסתכלים על
התנאים האלה, חוקים האלה, זה תקרי שוב.
לקרוא את זה עוד פעם.
כן, זה ממש, כי אני למדתי כל הספרים האלה, זה ממש לא למימוש.
לא תונו איש את עמיתו, יהיה תמיד פיו וליבו שווים. לא יבקש מחברו שיוכל אצלו כשהוא יודע שלא יוכל. לא ייתן לו מתנה כשהוא יודע שלא יקבל. וכן כל כיוצא בזה שהוא אחד בפה ואחד בלב. ואין כוונתו שלמה, אסור אלא יהיה תמיד פיו וליבו שווים.
פיו וליבו שווים, זה העיקר.
פיו וליבו שווים.
כן.
וינהג בשפת אמת, ורוח נכון, ולב טהור.
כן. אם אני מתייחס בצורה כזאת לשני, לא צריכים לעשות חשבונות. כי חשבונות הם איפה שאנחנו נמצאים בפוליטיקה, בהתקשרות, לא כל כך ישרה. אם פי ולבו שווים, אם יחס ישר לשני, אין לי שום בעיה. אין לי שום בעיה. כל דבר שאני עושה, אני עושה מתוך הלב, עד כמה שהוא טהור, כן, לפי דרגה שלי, נקווה שיהיה יותר ויותר, וכך אנחנו תמיד גם נבין אחד את השני. גם שיתנהג אליי כמו אותו התינוק שמביא לי מוצץ, כן? אז אני אבין אותו שמכל הלב עושה זאת. זה הכל.
ואתה מדבר על תינוקות, על תינוקים, תינוקות, אז יש מחקר מאוד מעניין שעשו דווקא על ילדים קטנים, בני 2 ו-3, וגילו להפתעתם הרבה, שהם מתחילים לשקר עוד לפני שהם נגמלים מחיתולים אפילו. זאת אומרת, זה משהו שיש ממש בטבע. זאת אומרת, איך אמרת קודם, אחד בפה ואחד הלב, באחד בלב. אנחנו חושבים שילדים הם, תינוקות הם טהורים. זאת אומרת, הלב שלהם עדיין טהור. מסתבר שהם משקרים כבר מגיל מאוד צעיר.
נכון.
עוד לפני גיל 2 אפילו.
כן, כי זה הטבע, היצר האדם רע מן הוריו. זה ברור. אבל הבעיה היא שגם הם תופסים מאיתנו, הם נמצאים באותה רשת כמונו. למרות שלא יודעים לדבר, הם לא יודעים, הם עדיין לא מבינים. הרשת נמצאת, הם נמצאים באותו עולם, יחד איתנו. הם כבר סופגים מאותם הגלים שנמצאים בינינו, שקושרים אותנו. וזה נמצא אצלם כבר, הם מרגע שמתחילים להתפתח בתוך אמא, הם כבר מתחילים לספוג את זה. אנחנו חושבים שאמא נותנת להם רק את המזון, והם גודלים. לא. הם גודלים בתוך אמא, הם סופגים ממנה כל מה שעובר בה בראש ובלב. אז אנחנו צריכים לחשוב על התיקון הכללי של החברה. ובזה הכל יהיה מתוקן. זאת אומרת, גם לעמך, אנחנו לא יכולים ללמד לכל הפרטים האלה, תעשה ככה ותחשוב ככה וזה וזה. מי ילמד את זה? מי יוכל לקיים את זה לפי הסעיפים? מי לומד חוץ מהשופטים ועורכי דין? מי לומד את החוקי המדינה? פוליטיקאי, מי שרוצה להשתמש בזה לטובת עצמו. אבל ככה אף אחד, כי אי אפשר להתנהג לפי זה.
גם אם אתה לומד, אתה לא יכול ליישם את זה.
לא.
זאת אומרת, אני חושבת שזאת ההוכחה מאוד יפה דווקא המחקר הזה, שמראה שזה הטבע הבסיסי שלנו.
החכמים כתבו את זה נכון, הם כתבו את זה מאותו גובה איפה שנמצאים, אבל הם הגיעו לזה, ואחר כך פירטו את זה לפרטי פרטים, וכתבו. אבל לא שאנחנו עכשיו ניקח את הדברים האלה, ולפי הפירוט הזאת אנחנו נתחיל לקיים, ואז אנחנו נעלה לגובה. התיקון שלנו הוא לא לפי זה שאנחנו נקיים סתם משפט גולמי כמו שכתוב כאן. אסור לי ככה לעשות, אז אני לא עושה. ככה מותר לעשות או כך צריך לעשות, אני אעשה. אני בזה לא מתקן את עצמי. אני אולי אעשה איזושהי פעולה חיצונית. כן? פעולה חיצונה, מה שהם אומרים. כאילו נכונה. אבל התיקון צריך להיות בלב. כל השיטה היא איך לתקן את הלב. וזה לא תלוי בשמירת החוקים האלה כך. אלא אני צריך סביבה שהיא תחזיק אותי, שהיא תשפיע אליי, תיתן לי דוגמה יפה, פשוטה, איך להתנהג בכל מצב למעלה מהאגו שלי, ביחס יפה לזולת, עד שאל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, קודם כל, ואחר כך, אך ואהבת לרעך כמוך.
למה בכלל אנשים משקרים?
אני לפי האגו שלי חייב להחזיק תמיד את עצמי בצורה נעלה יותר, גבוהה יותר, חזקה יותר.
מאחרים?
מאחרים.
Okay.
כן? אני תמיד בודק את עצמי, משוקל את עצמי כלפי האחרים. כן? ואז לצורך זה, אם אני צריך לשקר, אז אני משקר. או יש לי צורך אחר כדי לתת אותך מהדרך במשהו. או להפיל את מישהו. אבל בזה אני עושה נתק במערכת, שאני לא מרגיש אותו. כן? אם אני מתחיל לקבל מהסביבה צורות, לחצים כאלו, שחייבים לדבר רק אמת...
רגע, רגע, שנייה, עוד לפני האמת. מה זה הנתק במערכת? אמרת שאם אני משקר, הסברת לי למה אני משקר, אני משקר כדי להיות יותר מאחרים. זאת אומרת, אני שואף תמיד, זו שאיפה תמידית להיות יותר מאחרים?
כן.
של כולם?
מתדעים שלנו.
זאת אומרת, זה הטבע שלנו.
כן.
אוקיי, אתה אומר, ואם לצורך כך, כדי להשיג את המטרה הזאת של להיות יותר מניצה, אני צריך לשקר לניצה, אז אני אשקר לניצה.
כן.
עד פה הבנתי.
כן.
עכשיו הוספת משהו שלא הבנתי. אמרת שברגע ששיקרתי לה, הכנסתי נתק במערכת.
כן.
מה פירוש?
כי אין קשר כבר נכון. אני במשהו משקר.
באיזה מערכת הכנסתי נתק ומה הוא בדיוק הנתק?
בינינו, נמצאת המערכת. המערכת היא כל כך הרבה, יש צנרות בינינו, במחשבות, ברצונות, בכוונות, בכל דבר ודבר. עכשיו, אני עברתי לה איזשהו מידע לא נכון. לפי מידע הזה, עכשיו היא מתחילה להתנהג. לקחת את זה בחשבון, הנתון הזה השקרי, ומתחילה להתנהג עם העולם, עם האחרים, נגיד שיקרתי לה עליך, אמרתי לה, אורן כך וכך וכך. ולפי זה, היא כבר מתייחסת אליך, בצורה מסוימת, שקרית, לא נכונה. אז בזה, קלקלתי את המערכת. אני יכול להגיד עליך, דבר טוב שאין בך. למה? כי אני בזה מרבה אהבה, ותתייחס אליך יותר טוב ממה שמגיע לך, אבל בזה אתה תראה ממנו דוגמה יפה איך אתה צריך להתנהג. כי אז זה למגמה של התכלית הבריאה. לקראת המטרה שצריכים אליה להגיע.
מה המטרה?
מטרה שכולנו נהיה כאחד.
ברשת?
בטח. רשת הזאת היא כל הזמן סוגרת, סוגרת, סוגרת אותנו, מחייבת אותנו בטוב וברע להגיע לחיבור. שאנחנו נסכים לחיבור, שאנחנו נרצה להיות בחיבור, שאנחנו נקיים את החיבור. זה המטרת ההתפתחות שלנו.
זאת אומרת, שקר זה בעצם סוג של איזה עיוות, שאני מזרים איזשהו מידע...
במערכת.
לא כן, נכון למערכת. זה כן. ממש כאילו אם אני מסתכלת...
רגע, רגע, איך זה במשפחה? דוגמה, במשפחה. אם אני משקר ממישהו מבני משפחה, אז אני מעוות את כל היחסים בין כולם. כן.
תדע, הדוגמה הכי פשוטה שחשבתי זה אפילו לא היה לאנשים, זה היה נניח... שאני לא מכירה מספיק טוב, או מישהו נתן לי מידע לא נכון לגבי אפילו הרכב שלי, ושמתי בו דלק אחר. והוא כבר לא נוסע יותר.
כן.
זהו.
כן.
זה בעצם ה... זאת אומרת, הזרמת מידע לא נכונה יכולה לשבש פשוט את כל המערכת.
נכון.
וזה התרומה, התרומה של השקר למערכת. זאת אומרת, לכן זה בעצם איזשהו עיקרון.
כן.
בתוך החיים האלה של הרשת. כי זה בעצם יוצר איזשהו עיוות. עכשיו, ומעניין שאת אותו צורך הזה, אנחנו רואים שהוא צורך בסיסי שקיים בנו. כל הזמן כאילו להוות ולסדר את המערכת ככה אחרת. שכאילו מה, שהיא תתאים לי יותר, שאני מנסה להבין למה בעצם יש לאדם צורך להוות כל הזמן את המערכת, למסור מידע לא נכון.
להעמיד את עצמו בצורה יותר... יותר רווחית.
כאילו אני עכשיו, אם אני חלק מהמערכת, אז מה, זה עושה אותי יותר חשוב בתוך המערכת?
נו, בטח.
יותר גדול,
תמיד,
יותר שולט
תמיד,
במערכת?
תמיד, תמיד. זה הכל בא מדחף הזה. להצדיק את עצמו, לחזק את עצמו, להעלות את עצמו.
הזכרת משפחה. אנחנו יודעים, כהורים, כסבים, סבתות, כל אחד איפה שהוא נמצא, שהרבה פעמים כדי לקדם את הילדים, אנחנו בהחלט משתמשים במניפולציות או שקרים קטנים, ותכף אני אתן דוגמה. כן?
זה לא נקרא שקרים, אם כלפי הילדים. אתה נותן להם דוגמאות, זה נקרא משחק. אתם, שאנחנו כלפי הילדים עושים את עצמנו, אני נגיד רוצה להראות לילד עד כמה שאני רציני, עד כמה שאני דואג למשהו במיוחד, אז אני עושה הפרזה. באיזשהו פעולות, כדי לתת לו דוגמה, זה לא נקרא שקר. זה אולי שקר המועיל, תקרא לזה, אבל בעצם זה דוגמה, זה משחק. אני בזה מעורר בו, וביחס בינינו, הקשר יותר. לכן זה לא נקרא שקר. אני רוצה לטובה. אני נותן לו יכולת בזה דחף להתפתחות.
אתה יכול להמחיש לי את זה קצת, שאני ארגיש את זה
נו,
טוב?
נו, בטח. תן לי דוגמא ככה מעשית. נגיד, אני רוצה שהילד שלי יקרא.
כן.
הוא לא רוצה לקרוא, הוא רוצה לשחק בכדורגל.
מוכר.
כן? כן. מוכר, יופי. אז מתי שהוא רואה אותי, אני במיוחד, לוקח איזה ספר, קורא אחר כך, הוא אומר, בואי נתראה מה שכתוב כאן. כל מיני כאלה דברים, ודאי שזה, אני עושה את זה לא מתום לב ככה, כן?
כן.
אבל אני יודע שאני עושה פעולה חינוכית.
ואז זה בסדר.
ואז זה בסדר.
אוקיי, עכשיו אני אתן לך עוד דוגמה.
כן.
יש סיפור ידוע לכולנו, ש...
זה נקרא שהילדים מחנכים את הגדולים. הוא מחייב אותי, הילד, בזה להיות יותר, גם כן בעצמי יותר טוב.
כן, לקרוא גם כן. יש סיפור ידוע על אבא אחד שהבן שלו היה מאוד מאוד עצלן, עם שאיפות מאוד מאוד נמוכות, והוא עבד באיזשהו מפעל ככה כפועל פשוט, ככה ראש קטן כמו נעץ, לא רוצה כלום, לא רוצה ללמוד, לא רוצה להתפתח. ואבא שלו היה בצער גדול על זה שהילד יש לו פוטנציאל והוא לא מממש אותו, ואז בלי לספר לילד, הוא הולך לבעל המפעל שמעסיק את הילד ומשלם לו על מנת שיפטר את בנו, כדי שבנו יוכל מהמצב הזה שבו כבר אין לו את העבודה הזאת הקטנה והבטוחה.
שיהיה ללמוד נגיד.
ללמוד נגיד, להתפתח. יפה. אם אני מסתכל עכשיו על זה במשקפיים של הדיון שלנו, לא לשקר, לא לרמות, האבא בהחלט עשה פה איזה רמייה. ממקום טוב, מדאגה של אבא. אני מביא את זה כדוגמה נוספת לזה שביחסים בין הורים לי, עכשיו איך אתה מתייחס לאבא הזה? הוא עשה משהו לטובת בנו, נכון? אין ספק.
זה לא תיקון. גם כן כשאני נגיד עם הספר נותן לי ילד דוגמה שצריך לקרוא או משהו. תיקון הוא רק דרך החברה. לעת עתה אנחנו מדברים איך התנהגות בבית שצריכה להיות, כמו לפי החוקים מה שהיא עשתה. אבל זה לא תיקון. התיקון הוא שתהיה חברה שהיא כל הזמן תעלה את הילד שלי לקריאה, היא תגיד, טוב, יופי, ששיחקת בכדורגל, עכשיו בוא, 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 בוא נלמד, בוא נעשה משהו אחר, בוא, בוא, בוא נצייר, בוא, אתה מבין, לא רק כדור, או נגיד עבודה, יופי שאתה עובד, אבל החברה צריכה גם כן להודות אותו, קצת להתפתח, על ידי הסביבה, כי בזה הוא מפתח קשרים, בזה הוא מעלה את עצמו כלפיהם והם כלפיו, זה בהרמוניה, זה בהתאם לחוק הטבע. אנחנו כל הזמן צריכים לבדוק את עצמנו, האם זה הולך לפי חוק הטבע. וחוק הטבע שכולנו נהיה קשורים, כי יש אחד בלב אחד.
זה המבחן? זה הסרגל שבו אני מודד עם משהו שקר או אמת?
זה המדד, כן.
אוקיי, אז עכשיו אני חוזר לכלל שנתת לי קודם, שהוא בדיוק במילים אחרות אותו כלל שנתת עכשיו. אמרת ככה, שדבר שיוצר נתק בקשרים בין אנשים, הוא דבר מזיק.
כן.
דבר שיוצר חיבור בין הפרטים ברשת, הוא דבר מועיל. זה אני מקיש, כן?
כן.
יפה. זאת אומרת, ההגדרות, באופן כללי, בדרך כלל, באמת אם אני משקר, כמו שאמרת קודם, אני מכניס עיוות במערכת. השאלה, יש מצבים שבהם אני אשקר, ואני לא אכניס עיוות במערכת, אלא אני אקרב את הרכיבים ברשת להתקרב אחד לשני.
לא רצוי בצורה כזאת. זה רק אם ישנה סכנה.
איזו סכנה?
סכנה, פיקוח נפש. שהם כל כך שונים זה את זה, שיכולים אולי להרוג זה את זה. אז אני לא מחכה איך אני מסדר את החברה שתתחיל, אלא אני פועל כך מתוך הלחץ. אני חייב לסלק את האיום. רק פיקוח נפש. דוחה הכל. דוחה את הכל. אם לא זה, אני חייב לדאוג לחינוך. בפיקוח נפש אין זמן לחינוך.
כי למה? כי בעצם... אם אני מבינה נכון, זה מה שאני מבינה, כי בעצם מה שאתה אומר זה שאורן לא בטוח שיש לו יכולת בכלל לשפוט אם זה משהו שהוא צריך לספר למישהו. זאת אומרת, אין לו את היכולת בכלל לשפוט אם זה נכון או לא נכון, ואז אתה בעצם אומר, צריך לפנות תמיד לחברה. אלא אם כן, זה פיקוח נפש, ואז פה...
לא, כי בחברה זה תיקון, כי אנחנו גורמים ליתר קשר. ליתר קשר.
כן.
ולא שאני משיקרתי קצת כאן, קצת כאן, ואז הם מתקשרים, ואז פוצימוצה עושה שם משהו ככה, איזשהו סולחה. אלה אנחנו מדברים על הקשר בין חלקי המערכת, שהם יתחברו יחד יותר ויותר, ויחזיקו את זה, כי אנחנו כל הזמן צריכים להחזיק את עצמנו ברמה יותר מעל האגו שלנו. האגו למטה כאן כל הזמן, ובוער, וממש כמו הרגש, ככה כל הזמן לפני הפיצוץ, ואנחנו כל הזמן מכסים אותו במצב, בקשר שלנו, יותר ויותר ויותר חזק, ושלא יתפוצץ. זה, אבל לפעמים, שיש איזשהו מין תקלה כל כך גדולה ביניכם, שזה גורם לקצר ממש, בין חלקי המערכת. אז אני נכנס באמצע, או אני חותך את הקשר הזה, או אני מכניס את עצמי, ואומר, רגע, חברים, אני רוצה שאנחנו נהיה שלושה, לא אתם שניים. כן? זהו. בוא נעשה משהו ככה, נפריד, בוא עכשיו נעשה נתק לשבועיים, נחשוב, ככה, שבועיים לא מתקשרים, שבועיים לא מדברים, ככה, בסדר? בעוד שבועיים נקבע בגישה, נחשוב על משהו, כן? זאת אומרת, אני פועל כאן לא לתיקון, כאילו, אני מנתק, אבל מנתק חלקים שלא יכולים להיות בקשר הטוב. אז זה, 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 זה מצווה, זה, 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 זה מה שצריך לעשות. אבל, ואז יש לי זמן לטפל דרך הסביבה, שוב, על ידי הסביבה בלבד. לא. כי אותה הרשת שפועלת עלינו, היא חייבת לקבל מאיתנו פידבק. אני רואה אותה, אני רואה את כל הקוויש האלו שנמצאים בינינו. אנחנו צריכים לדאוג לזה, שהכל יהיה בהרמוניה, בהדדיות, ככה, במנוחה.
כשאתה אומר הרמוניה, הדדיות, זאת אומרת, לפי תפיסת העולם שלך, אנשים יכולים לחיות בלי לשקר?
בשביל מה?
זה ייתכן שאנשים יהיו בלי לשקר?
בשביל מה? לצורך מה? ההפך. אדם שאוהב את השני, למה הוא צריך לעשות מניפולציות עם השני? אם הוא אוהב אותו, הוא רוצה לטובתו. אני לא רואה סיבה לזה. איזה מקרים במערכת מחייבים אותי לשקר לזולת, זאת אומרת, להשפיל אותו, להוריד אותו, לעשות ממנו משהו שאני עובד עליו. איזה יכולה להיות סיטואציה כזאת, שכדאי לי את זה לעשות? אולי במקרה חריג, שוב אני אומר, פיקוח נפש. הוא נגיד חולה מאוד, כל מיני מקרים כאלה, אבל במצב הרגיל, למה? אני רוצה הרי ממנו תגובה טובה, נכונה, מרגש, משכל, שאנחנו נתקשר, שנהיה ממש בהדדיות, כמו מערכות שמתקשרות, שמה שיש בזה, יש בזה, ואז אנחנו נמצאים בקשר. אם אני עושה איזה עיוות, אנחנו כבר לא נמצאים בקשר. המערכת הזאת היא מערכת שכל הזמן מתגלה, לכן אנחנו מרגישים משבר המתגבר. היא כל הזמן מתגלה יותר ויותר, ואנחנו לא תואמים לקשרים שמתגלים. לכן אנחנו רואים את עצמנו כל הזמן צונחים.
הקשרים שעכשיו מתגלים יותר ויותר בינינו, הם מה הם? הם דורשים אמת? מה הם דורשים?
הם דורשים אמת, הדדיות, חיבור, אהבה, הם דורשים התכללות זה בזה.
מה זה התכללות?
שאני נכלל במה שיש לך ואתה נכלל במה שיש לי. איך יכולה להיות קומוניקציה, קשר, הדדיות, אם אחד לא ידע מה השני, והשני לא ידע מה זה בראשון. רק בצורה כזאת שהם יודעים זה את זה, הם נכנסים לקשר, כמו בין בני זוג. אם אני לא יודע האופי שלה, אם אני לא מכיר כמה דברים שהיא אוהבת, שהיא שונה וכו' וכו', אני לא יכול להיות בקשר הדדי. זה מה שאנחנו רוכשים במשך הזמן. שאנחנו מתחתנים מה אנחנו יודעים. אבל יש לנו נכונות להכיר זה את זה במשך השנים. וכך אנחנו מתרגלים. וגם שם, על כל פשעים תכסה אהבה. מה, אנחנו מלאכים? לא. אלה ויתורים עושים זה לזה, כלפי זה. ועל ידי זה מתקדמים.
נגיד באמת בסביבה כזאת, שנניח רוצה באמת לחנך לדרכי אמת, נקרא לזה.
כן.
איזה יחס בעצם, מה היא צריכה ללמד את אותם אנשים שנמצאים שם באותה סביבה, שכן רוצים, נניח שהם באים לאיזשהו נושא של שיחה, או דיון, או סדנה, שעוסקת בנושא של שקר ואמת. איך היינו מתחילים לברר את זה, ובאמת איך הסביבה הזאת, מה היא צריכה ללמד את האדם?
כרגיל, קודם כל, יש לנו כלל בזה. כן? זאת אומרת, סור מרע ועשה טוב. בלי הכרת הרע, אין תיקון הרע, ואין מתוכו לעשות משהו טוב. אז קודם כל, דיון צריך להיות כך, מה מידת השקר בנו, למה זה נמצא בטבע שלנו, איך השקר הזה הוא מקיים, ממש מנהל אותנו, איך אנחנו משקרים בידיעה ולא ידיעה, ככה לברר את זה בקצרה, לא להיכנס לזה וממש להתחיל לטום את זה מכל הצדדים, אלא על מנת להבין שזה הכל על השקר פחות או יותר, ובאיזה מקרים לחתוך בדיוק, באיזה מקרים השקר הוא יכול להיות שהכרחי, כן? כמו שאנחנו אומרים לילדים דוב בחוץ, כן? שזה שקר, כן? אבל אין לי ברירה, אלא אני צריך להגיד לו מה שהוא מבין, שעכשיו אסור לצאת החוץ, זה חושך וסכנה, או חייב לישון וכן הלאה, בקיצור מכל מיני סור. אז זה אין ברירה, כן? ואו שעד שאני מחנך אותו, עד שהוא מסוגל, הקטן מגיע לחינוך, כן? יש מושג כזה שמסוגל. ועד אז אני מדבר בשפה שהוא מבין. לא. או שלגדולים, חס ושלום, שנמצאים במקומות, במצבים של סכנה, מחלות מיוחדות, שם עוד משהו, כן? אז אני לא מספר. כן? זהו. היה לי כזה מקרה, שנפטרה אמו של החבר שלי שהיינו סטודנטים, כן? וזה היה ממש שעה-שעתיים לפני המבחן מאוד חשוב שלו. לא סיפרתי, מה אפשר לעשות? זה היה ממש מנתק אותו, ואז הוא היה אולי נשאר לעוד שנה, עד שהיה חוזר ליכולת שוב לחזור על אותו המבחן. ואחר כך אמרתי לו, זהו. אז מקרים מיוחדים, על זה לא מדבר, אבל צריכים להבחין, באלו כן ובאלו לא. עד איפה הגבול? שאנחנו בזה מתחשבים בשני, בלבד, או בתינוק שדוב בחוץ, או בחבר שנמצא, או במישהו שחולה חס שלום, אז אנחנו מתחשבים בו מתוך האהבה אליו. אולי, אומנם שאנחנו מצטערים שאנחנו משקרים, או לא אומרים כל האמת. כן? זהו. וכל היתר, כל היתר הדברים, אנחנו מטפלים על ידי המערכת. רק מערכת שהיא מחזיקה אותנו ומחדשת את הקשרים. לא. כל השקרים במקום שאין סכנה, אנחנו לא יכולים לתת להם זכות. לא יכולים.
אז את החצי הראשון שלה, נניח, אותה סדנת אמת ושקר נקרא לה.
עכשיו, איך אנחנו מחזיקים כל הדברים האלה? על ידי בניית הסביבה. זהו.
זאת אומרת, סור מרע הצלחתי להבין. עשה טוב, איך אני בפועל? איך אנחנו נותנים דוגמאות בתוך הסביבה אחד לשני?
אנחנו לא מדברים על שקרים או לא שקרים. אנחנו מדברים על יחס הטוב.
יחס הטוב.
היחס הטוב זה ישר, שאני רואה את האדם לפניי, האהוב, שאני לא יכול לשקר לו מפני שאני אוהב אותו, שאני רוצה להיות ב, 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 ביחס, בצינור כזה גדול, פתוח, ישר בינינו, ואז לא, לא מעוות ולא פוליטיקות ולא כלום. אז אם אנחנו מפתחים כאלו יחסים, אז מה יש לנו לחשוב על שקרים? לא יהיו שקרים. איזה שקרים? שאנחנו מדברים על הזוג שרוצה להיות זוג יונים, כן? זוג ש, שכל כך רוצה עכשיו לבנות יחסי אהבה. הם חושבים על שקרים? ההפך, הם חושבים, הכל צריך להיות פתוח. הכל ככה שאין גבול. נכון? נו. אז לא צריכים לדבר על שקרים במקום שישנה אהבה. שישנה נכונות לחיבור. לכן הכל זה, למה הכלל ואהבת לרעך כמוך הוא כלל? כי הוא כולל בתוכו כל התיקונים האלה. לא צריכים לפתוח ספר, זה מותר להגיד וזה אסור, וזה נקרא שקר וזה לא. ספר החוקים לא יעזור.
התרבות, את רוצה בתוך הסדנה?
לא, בסדר.
התרבות שבה אנחנו חיים היום, יש לנו אפילו יום, כאילו, 1 באפריל.
כן.
בא אליי ילד צעיר לפני זמן מה, שהיה 1 באפריל, ילד צעיר ממש רך בשנים, שאני ככה מאוד מיודד איתו, בן של חבר שלי, והוא בא, ולא שמתי לב שהיום זה 1 באפריל, והוא בא ומספר לי משהו, ובסוף הוא אומר לי, 1 באפריל. אז כאילו, זה הזוי, כאילו.
זה עדיין מתנהגים לפי זה, ככה משחקים בזה?
אני אספר לך שילד צעיר, ממש צעיר, בא אליי.
לא ילדים, אבל...
לא. עד היום יש מתוחות כאלה.
מה זה ילדים? הוא לא מבטן אימא קלט את זה. זאת אומרת, הוא שם לב שכך עושים, וקיים את המנהג. השאלה שלי זה, מה זה גם כאילו הדבר הזה? הרי זה הזוי, לא? זה לא כאילו, זה... לא יודע, זה מעבר לכל...
אני לא יודע, אף פעם לא התייחסתי לזה, תמיד חשבתי שזה, זה, 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 זה אולי נובע מאיזשהו מקום עתיק, שהיה איזשהו, אולי היה אחד מהאלים כאלו של השקר, שקרן או מה, אני לא יודע.
מה זה אומר עלינו כחברה אנושית, שאנחנו שמחים בכזאת שטות? מה זה אומר עלינו?
איך?
מה זה אומר עלינו כחברה אנושית, שעד היום אנחנו... ממשיכים עם כזה יום. יום השקר. יום השקר. כאילו מה, שער השנה אנחנו באמת, אני לא מבין, זה כאילו, אני לא, אם הייתי בא מכוכב אחר, לא הייתי מבין מה פה קורה פה. יש להם, יש להם יום.
כן,
אז אני שואל, מה שער הימים?
ביום הזה מותר לך לשקר בפרסיה, בגלוי. שאתה כאילו צוחק על השקרים בעצמם. זה יכול להיות בזה איזה הצדקה שאנחנו אנחנו צוחקים מהשקרים.
יש עוד, אתה יודע מה, נלך קדימה, יש עוד מושג כזה, מתיחות, כן? למתוח מישהו, לעבוד על מישהו ובסוף צוחקים, כמו שאתה אומר.
זה אני פעם ראיתי, יש...
כן, יש ז'אנר שלם. עם רייטינג גבוה. מה זה זה? למה אנחנו...
זה אני לא הבנתי אף פעם.
זה מתיחות, אנשים צוחקים מזה, זה נורא מצחיק אותם.
כן, צוחקים. זאת אומרת, אני ואתה עובדים על ניצה, ואחרים צוחקים.
זה נורא מצחיק, אחרים, כן.
אני רוצה לומר שהלרמות...
טוב, אני לא יכול...
לא, אני לא צריך שתסביר לי את זה. אני
לא מבין את זה.
לא, לא, אל תסביר לי את התופעות האלה.
זה כן, זה אותה שקר, כן.
אני שואל כאילו, מה מניע אותנו כאילו... למה אם אני ואתה רימינו את ניצה והאחרים הסתכלו וניצה באיזשהו נכנס...
לא, זה לא ניצה. אני חושב ככה, כמו שאני הבנתי, אני ראיתי כמה כאלה מקרים, אני חושב שזה אנשים צוחקים על הטבע שלהם. זה לא דווקא ניצה, במקומה יכולה להיות מישהו אחרת. אישה נגיד עוברת ברחוב, ועושים איזושהי סצנה, שאחד נגיד הורג את השני, או שמרביץ, או צועק עליו, ומשהו, כן?
כן.
ואז היא מתנהגת באיזושהי צורה מיוחדת.
מגיבה בצורה טבעית.
כן. ומתחממת או משהו קורה, ואחר כך מתגלה שהם עשו את זה לפניה. אז זה לא עניין שהיא כזאת. הם לא רצו לבייש אותה. הם רוצים לראות לאנשים מי אנחנו, מה אנחנו. זה איזה מין סוג תיאטרון. לברר מתוך אדם התכונות שלו. ולכן האדם בדרך כלל גם כן צוחק מזה. צוחק גם כן קודם כל שהאיום הזה עובר, שהדבר הזה שהיה לו מאוד מוזר, או מאוד מסוכן, או מאוד משהו, זה פתאום ונעשה צחוק גדול, כן?
כן.
מצד אחד. מצד שני, הוא לא מקבל את זה על חשבון עצמו. כי הוא עובר ושף, יכולים היו לתפוס לא אותו אלא מישהו אחר.
נכון.
זה היה ברור שהיה מתנהג גם אותו דבר. זאת אומרת, אנשים בזה מבררים מי הם מה הם. דווקא יש בזה, אם לא גניבת דעת, יש כאן עוד כל מיני דברים, אבל יש בזה מצד הפסיכולוגיה, הייתי אומר, אם לאמץ את זה, אפשר ללמוד מזה הרבה תכונות של האדם.
אז זאת יש שאלה מה שרציתי לשאול.
כן.
האם אפשר להשתמש בכלי כזה שביסודו יש רמייה ושקר כדי לקדם אותנו כחברה אל עבר המצב הזה שנרגיש קרובים אחד לשני כמו משפחה אחת?
יכול להיות.
איך?
יכול להיות. אם אנחנו עושים את זה בסדנה, במערכת סגורה. שאנחנו רוצים...
נגיד, אני מדבר, אנחנו מדברים נגיד על מדיה, דיברנו על מדיה, נתן דוגמאות של תוכניות טלוויזיה. נאמר שהחברה הישראלית מאמצת את תפיסת העולם החדשה שאתה מציע, ורוצה לקדם את עצמה להיות כמו משפחה אחת.
רק בתנאי...
האם בטלוויזיה אפשר לייצר משהו, תוכנית מתיחות כלשהי, שביסודה יש רמייה ושקר, כמו שאני אומר, על מנת לקדם את המודעות החברתית הכללית שלנו ללא יודע למה?
יכול להיות שכן.
יכול להיות שכן?
יכול להיות שכן.
אז תפתח את זה טיפה.
כי זה כבר מצד הלימוד. אתה בלי שאתה מגלה... יש כאן עניין כך. בלימוד אתה יכול להביא כמה שאתה רוצה, יחסים טובים ואהבה וחיבור, והמון המון המון דברים חיוביים. יש צורך לפעמים לגלות דברים השליליים על מנת לתקן אותם, כי אם אתה סתם מכסה אותם, אתה לא נוגע מספיק בהם, אתה לא נותן לאדם מספיק אחיזה בטוב, אם לא יהיה לו אחיזה ברע גם כן. זה כנגד זה. נעשה בטבע. ולכן, יכול להיות, בליווי המומחים, אנחנו מגלים בתוך הסביבה, נגיד שישנה סביבה ככה גדולה, 100 איש, לא חשוב מה, ואנחנו מבררים כאן איזשהו סצנות, או לכל החברה אנחנו אומרים איזשהו דבר, קרה כך וכך וכך וכך, ואז אנחנו רואים את התגובה, אחר כך אנחנו אומרים, לא נעשה, אבל הם יודעים מראש שעלול כאן להתרחש משהו, ואז אנחנו מתחילים ללמוד, למה התגובה כזאת יש באדם, איך אנחנו היינו מגיבים בצורה אחרת וכן הלאה. זאת אומרת, לצורך הלימוד, כמו שעם אותו מתחן ברחוב, כן? כמו שדיברנו. איך זה נקרא בכלל?
מתיחות.
מתיחות, כן.
אז זהו. לצורך הלימוד, כדי להדגים להם את התכונות שלנו, ושאנחנו צריכים להתעלם מעליהם, לא להתעלם, להתעלות. להתעלות מעליהם, אנחנו יכול להיות שצריכים להשתמש לפעמים בדברים האלה. אבל שוב, זה מפני שבלי זה נגיד הם לא יסכימו שיש, בלי זה לא יהיה מספיק רצון להתעלות, לשים לב, לתשומת לב לכל מיני דקויות שאנחנו צריכים להיות בצורה יפה כאן וכאן ואחרת וכן הלאה. תראה, זה הכל צריך להתבהר בחינוך האינטגרלי, בתהליך המימוש שלו.
אתה יכול לתת לי אולי איזה סצנה אחת ככה עסיסית שאותה היית אומר, וואו, כדאי לעשות כזה. אפשר פה לעשות לימוד אדיר על טבע האדם, על איזה, לא יודע.
ובסצנה אני חושבת שכדאי להוסיף גם את הצד השני. זאת אומרת, יש את מי שעושה את הדבר שקר, ויש את זה שמקבל ממנו. שעליו בדרך כלל הוא זה שצוחקים עליו, בדרך כלל לא צוחקים על המשקר דרך אגב, על התמים, על הפטי שבלה כאילו את, ה, את השקר. זאת אומרת, יש פה שני כיוונים שבתוך התהליך הזה.
לא יודע. בקשר ל... בקשר ל... נו נגיד, תספר לי ניצה, שאני כאילו אמרתי עליה משהו.
אוקיי.
ותראה את ההתנהגות שלה, תגובה.
שאמרת עליה משהו טוב או רע?
טוב זה ודאי ש...
אוקיי, אז אני מספר לניצה שאתה אמרת עליה משהו רע.
כן.
אוקיי. ואז להתבונן בתגובה שלה?
להתבונן בתגובה שלה. כן. איך היא מגיבה על זה שאני אמרתי כביכול? איך היא מאמינה לך? איך היא מתייחסת שאתה מסרת לה את זה? מצדיקה אותך או לא? כל המכלול הזה.
כן.
זהו. תרשימו את זה יפה.
הכל מצולם.
הכל מצולם, יופי. כן. ואחר כך נדבר. זהו. קודם כל, האם היא צריכה להתייחס אליך יפה? או לא? שאתה מספר לה את זה. האם היא מגיבה נכון? משתדלת להצדיק אותך ולהצדיק אותי. האם היא מחפשת, אם זה באמת, באמת קרה, למה היא הזמינה בי כאלו מחשבות עליה? או בכלל אני כאן לא שייך. אלה איזשהו זלזול של מערכת החינוך עליי. זה שהחברים לא מספיק דאגו.
איזה חבר?
ככה, חברה. סביבה. וכן הלאה וכן הלאה. יש כאן מה ללמוד. זה דבר מאוד בסיסי. אנחנו כל הזמן שומעים כאלה מילים, זה על זה וזה על זה דרך מישהו או איכשהו, והמגיבים לא נכון. אני בעצם צריך כל הזמן לראות את עצמי נמצא מול המערכת. אתה בשבילי לא קיים, סליחה שאני כך אומר, וגם היא. אני נמצא מול המערכת, וכלפי המערכת אני מגיב ופועל. אך ורק כלפי המערכת.
הפירוש?
שאני עושה חשבון עם המערכת כולה, עם כל הבני אדם, עם כל העם. איך אני נמצא איתו באינטראקציה הנכונה, בהדדיות, באהבה, בקשר, מצדיק אותו, מעביר לו אהבה. וזה שאני שומע, קודם כל אני צריך להתעלות מעל זה. בתגובה שלי השלילית שכביכול יכולה להיות. לאהוב בחזרה. ועכשיו אני צריך לחשוב, איך אני אפעל כך, שלא תהיה שמועה רעה עליי. ולא בגלל שאני לא רוצה שידברו על זה. לא. אלא אני רוצה שכולנו נעלה. שאני אז מודה לכל הגילוי הרע שיחזק אותנו ויעלה לנו לטוב. יש כאן תהליך, שרשרת תגובתית כזאת, עד שאנחנו מגיעים ממש לתיקון. אז לצורך זה אנחנו יכולים לעשות תרגילים למיניהם, כדי ללמוד את זה. כי זה נושא מאוד רחב, מאוד פנימי, זאת אומרת מאוד עמוק, וחייבים לעשות על זה תרגילים בינינו.
למה?
עד שזה לא נכנס להרגל. כן.
אני פשוט ככה, תוך כדי השיחה, אני חושבת עד כמה שהיום אנחנו אפילו לא קוראים לדברים מהסוג, השקרים האלה זה כאילו משהו שהוא היה ככה נחלת העבר. היום זה כבר לא שקרים, זה כבר מניפולציות. הכל הפך להיות מניפולטיבי, כל כך מתוחכם, שזה...
אבל אני לא מרגיש, אני, דרך אגב, אני לפי האופי שלי, אדם מאוד מאוד, הייתי אומר, פרימיטיבי. אני לא, לא, לא מסוגל. יש אנשים שהם נולדים בצורה כזאת, ואז הם כל הזמן עושים ככה מניפולציות זה עם זה וזה עם זה. אני קודם כל לפי האופי שלי מאוד בודד. ממש, אתה יודע, אני אצלי בחדר, זהו. אם אני, אם בתוך החדר יש לי מה שאני צריך לחיים, יכול לצאת כל החיים מהחדר. ככה זה. זאת אומרת, כלפי חיבור עם אנשים ובכלל, להיות איתם בכל מיני מגו, זה לא אני. אז מה אני רוצה להגיד, ש... ולכן לסובב אותי אפשר מאוד בקלות, כי אני ככה לא... אומרים.
יכול להיות ניקח אותך לתוכנית של המציאה.
בסדר גמור. אבל, מתוך הלימוד של המערכת, אני התרגלתי בכל זאת לראות לפני מערכת בלבד. לא שאני מתייחס לכולם יפה וטוב, אבל מתייחס לכולם בצורה שאני חושב על הנזק שלו מערכתית, או ההפך, כמה שהוא מוסיף למערכת. רק כלפי המערכת, קודם כל. האדם בעצמו הוא לא אדם. הוא לא קיים. אם אנחנו מדברים כולנו משפחה אחת, במשפחה אין אחד. וכל אחד שנמצא במשפחה, מה שהוא עושה, הוא משפיע על כל המשפחה. זהו. ואז אני כך, בצורה כזאת, מתייחס אליו. בצורה כזאת אני חייב לקבל אותו. ובהתאם לזה גם כן התגובה. תגובה חייבת, שרואים את המערכת, אז תגובה היא בהתאם לעד כמה שאתה פועל אל האדם, לנענע אותו להיכנס למערכת. ואתה בעצמך, איך אתה משתתף בזה שהכל יקבל צורת האיזון. כך אנחנו צריכים לראות. אף פעם לא לראות אדם אחד. הוא לא קיים. אנחנו כולנו חלקי המערכת אינטגרלית.
זאת אומרת, במשפחה אחת, בציור הזה שאתה אומר, במשפחה, כל תנועה שפרט עושה, היא משפיעה על כל המשפחה, זה מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, הישות הזאת של משפחה היא כאילו, היא יותר גדולה מכל בן משפחה.
נו, פי כמה. זה לא פי כמה שיש חברי משפחה. זה הרבה יותר מזה, כי האיכות זה כוח נעלה, זה כוח יותר גבוה מהם.
שאתה אומר שהחברה הישראלית, העתיד הטוב שלה תלוי בה אם היא תצליח להפוך למשפחה אחת, אז זה אומר כמו שאתה אומר קודם, כשאתה אומר להסתכל מערכתית, אני עכשיו אתרגם את זה, זה כמו להסתכל משפחתית.
כן.
אלא שהגבולות של המשפחה מתרחבים לכל החברה. בחברה כזאת, אם אנחנו נצליח ללכת עם החזון הזה שאתה מצייר לנו, אני כפרט, כאזרח, במשפחה יש בן משפחה ומשפחה, בחברה יש אזרח וחברה. האזרח בחברה שיצליח להתקשר כאילו למשפחה, למערכת בעצמה, מה זה יעשה לחיים שלו הפרטיים? איך זה משפיע רגשית על החיים שלו כפרט, כשהוא מתחיל, אתה בעצם מביא לו משקפיים חדשות שבו הוא מפרש כל דבר בחייו, כאילו לא מתוך המקום שלו, המקורי, כפרט, אלא מתוך המקום החדש הזה, הגבוה, שבנינו המשפחה. הוא מסתכל מערכתית, משפחתית. כן. מה זה עושה לחיים שלו, לרגשות שלו, לתובנות שלו? איך זה משנה את החיים הפרטיים שלו?
כל החושים שלו משתנים. החמישה חושים שלו, הם מתחילים לקבל צביון אחר. הוא מתחיל לראות את העולם דרך המשקפיים החדשות, דרך מטריצה, דרך אותה מערכת שהוא רואה פתאום למעלה מזמן, ממקום, הוא מתחיל להרגיש עולם אחר.
כשמשקרים לו, הוא נעלב, הוא נפגע?
לא.
למה?
כי הוא לא מקבל את זה על חשבון עצמו.
לא הבנתי.
כי מי שמשקר, הוא מזיק לעצמו. הרי הוא עושה עיוות במערכת הכללית. מי שעושה רע, הוא עושה רע לעצמו, מפני שהוא משפיע על המערכת, ומערכת מחזירה לו את זה. הוא לא מרגיש אפילו מתוך העיוות שלו, מתוך הקלקול שלו. הוא לא מרגיש עד כמה שהקלקול הזה חוזר עליו, על אף אחד אחר. יש כאן חוקים אחרים לגמרי, חוקים של עולם האינטגרלי. זה אותו עולם שכאילו, אותה צורת היחסים, זה נקרא עולם, שאליו אנחנו עכשיו באים.
יש לי שאלה. כן. אז אם יש מישהו שהוא ממש, אתה יודע, מי שנחשב היום נניח בחברה שלנו, כבאמת איש מתוחכם, מניפולטור, עושה המון צעדים, נניח שעכשיו אתה מעלה אותו פתאום לנקודת מבט עליונה הזאת, מה הוא קולט?
הוא לא יכול כבר לעשות שום דבר מהמצבים, מהפעולות שלו הקודמות.
למה?
כי הוא רואה עד כמה שהוא עושה נזק בחברה הכללית ולעצמו. הדבר היחידי מה שאפשר לעשות בחברה, לטובת החברה, זה הקשר. כל מיני, זה החינוך האינטגרלי שאנחנו צריכים להגדיר לתוך חברה, ואז היא תעלה ותשקם את עצמה.
עוד שאלה. אם התחברתי לראייה הזאת הגבוהה יותר, המשפחתית, המערכתית.
כן.
אמרת לי שאם מישהו ישקר לי, אני לא נפגע מזה.
לא. אבל אתה מרגיש צער מזה שהוא שיקר. כי הוא עשה נזק לעצמו ולכל החברה. אבל אתה אישית לא. ודאי שאתה אישית נפגע מזה, כי אתה נמצא כחלק מהמערכת.
אם אני מבין...
אם בגוף שלי, שכל האיברים שם קשורים זה לזה, עכשיו איזשהו כבד מתחיל להתנהג לא טוב. אין? משקר בעבודה שלי, לא רוצה להיות בקשר הדוק עם כל היתר איברים. הכל היתר איברים לא הרגישו את זה. הרגישו? נו.
ומי יסבול הכי הרבה?
זה האיברים הכי עדינים. הכי עדינים. יסבלו יותר, כן. נו.
אם אני מצליח להסתכל על החיים מתוך המשפחה, מהראייה המשפחתית המערכתית.
כן.
זה אומר שכאילו שום אינטראקציה שלילית שמישהו עושה כלפיי היא בעצם לא נוגעת באישית?
אין אישית. אתה חלק מהמערכת, אין אישית. אף אחד לא אישי. אתה מקבל כל המערכת כי זה אתה. מה זה נקרא אחד? משפחה אחת? לב אחד?
אז מה זה פי וליבו שווים?
כן. לסיכום.
לסיכום שאני...
פי וליבו שווים. מה זה פי וליבו שווים?
שכל הלב שלי וכל המוח שלי, המחשבות ורצונות שלי, הכל נמצא בתוך המערכת ופועלים אך ורק לטובת המערכת הכללית. זה הכל. מאוד פשוט.
טוב, הזמן שלנו נגמר.
אני חושב שאנחנו לא צריכים להיכנס לכל הפירוט, מה שאתם...
מספיק לנו פי וליבו שווים, אתה אומר. מאוד פשוט, כמו שאמרת. טוב, אם זה מאוד פשוט.
למימוש צריכים עוד לדבר.
תודה רבה רבה לך, הרב לייטמן. תודה ניצה מזוז. תודה גם לכם שהייתם איתנו. ניכנס למערכת. טוב שם, חם שם, מחובר שם. עד הפעם הבאה שיהיה לנו כל טוב וחיים חדשים.